יש לזה עוד רובד לכל הסעיף הזה, מה שנקרא בעל חוב ברוחניות. כמו שאסור להיות בעל חוב בגשמיות, אסור להיות בעל חוב ברוחניות. מה זה נקרא להיות בעל חוב ברוחניות? זה קצת מזכיר את אהבלן חנה, החי אהבלן מזונה, שכתוב בזוהר, צבחין כקלבין ואמרין הב הב, זה מדובר על בני אדם. אבל יש את הכלבים האמיתיים, שזה הקליפות, לבריאות. תרגיש טוב. הקליפות, הם כל הזמן, זה כמו, אם בן אדם חוטא, הוא יוצר מזיק. מוכר? הוא יוצר קליפה. הקליפה הזאת צריכה פרנסה. אני אומר מה שכתוב בתומר דבורה של הרמק, רב משה קורדוברו, בספר תומר דבורה, כשהוא מדבר, שם התוכנית של הספר, לפי המידות, 13 מידות הרחמים. מידה ראשונה, הוא מתאר מה זה ערך אפיים. אז הוא אומר שהקדוש ברוך הוא מעריך אף, ואם הקדוש ברוך הוא לא היה מעריך אף, אז היה קורא לבן אדם שאם הוא היה חוטא, ועל ידי החטא שלו היה נוצר משחית, זה הלשון שלו, לשון של הרמק, שעל ידי כל חטא נוצר משחית. המשחית הזה צריך פרנסה, והמשחית הזה בא לבקש מאת השם פרנסה, תחת ידיך ומשביע לך לחיי רצון. אז מצד מידת הדין, היה צריך לומר הקדוש ברוך הוא, אינני זן משחיתים. לך אצל מי שעשה אותך, ותבקש אותו שיזון אותך. ואז כותב הרמק, היה הולך המשחית הזה לבן אדם, ונוטל את נשמתו ממנו. או שהיה מזיק אותו עם מחלות, או הפסד ממון, או משהו, היה מתנקם בו על זה שהוא ברא אותו, והוא לא נותן לו פרנסה. והקדוש ברוך הוא רוצה להוריד את הדין הזה מהבן אדם, אז הוא לוקח והוא זן את המשחית, כדי שהמשחית ישחרר את הבן אדם. עד כדי כך. וכל כך למה? כי הוא ערך אפיים גם לרשעים, והוא מחכה שהבן אדם יחזור בתשובה. ברגע שהבן אדם יחזור בתשובה, המשחית הזה יתבטל. אבל כל זמן שהמשחית קיים, הקדוש ברוך הוא זן אותו ומפרנס אותו. עכשיו, מה זה נקרא? המצב הזה נקרא שהבן אדם הוא בעל חוב ברוחניות. מצד אחד הוא ברא משחית, והוא אחראי עליו, או, זאת אומרת, או לטב או למוטב, או לפרנס אותו, או לגמור איתו, או להרוג אותו. זה כמו בן אדם שבא לערבה והוליד ממזר, אסור לו להרוג אותו. אבל הוא בעל גויה והוליד ממזר. כן? אז או שהוא חוזר בתשובה מן השמיים הרחמים עליו והורגים את הממזר. הוא אסור לו להרוג את הממזר, אסור להרוג גם בנוח. בפרט עם האבא שלו יהודי, אז עוד יותר אסור להרוג אותו. אבל מן השמיים הרחמו עליו. זה אופן אחד. האופן השני, זה שהוא צריך לפרנס אותו, זאת אומרת שהוא צריך לסבול נזקים, ולפרנס את המשחית. אז לכן אסור לבן אדם להיות בעל חוב. מה העבודה של לא להיות בעל חוב? יש בזה גם שני אופנים. אופן אחד זה לא לחטוא. כפשוטו. להיות בעל הבית על עצמו, ולהשתמש בכוח של הבחירה, השם נתן לנו יהלום, היהלום הכי יקר בעולם זה הבחירה. הבוחר האמיתי זה רק השם, רק להשם יש בחירה. ולנו הוא נתן להחזיק ביהלום הזה, גם לנו יש בחירה. לגויים אין בחירה, יש להם בחירה בכמה נקודות, אבל אין להם בחירה בכלל. לב מלכים ושרים, מיד השם. לבעלי חיים אין בחירה, למלאכים אין בחירה. גם לספירות הקדושות אין בחירה. למי יש בחירה? לי, לך, לך, לך. אנחנו אנשים קטנים, פה למטה, לנו יש בחירה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הפקיד בידינו את הדבר הכי יקר שיכול להיות. ואנחנו לוקחים את הדבר הזה הכי יקר, זורקים אותו לבוץ. עם הכוח הזה של הבחירה, אנחנו מורדים בו. נותן לנו את המתנה הכי גדולה, וזה לא סתם מתנה גדולה, זה אומר שהוא סומך עלינו. תחשוב שבא אליך המגד או המחט, אתה במילואים, הוא אומר, שמע, יש לי נשק שיש רק אחד כזה בכל העולם, ואני בחרתי בך שאתה מופקד עליו. קודם כל אתה מתמלא דרך ארץ, אתה יודע מה הפקידו לך. אתה יודע שאתה צריך כל ערב לנקות אותו, לשמן אותו ולשמור עליו ולהרכיב אותו נכון, ושיהיה תמיד בכוננות. אבל אתה יודע גם עוד משהו, שאתה צריך להגיד תודה שסמכו עליך ונתנו לך. לא חסר חבר'ה למי לתת את זה. מה יהיה אם על המקום, ברגע שאתה מקבל את זה, אתה לא יכול לא לקבל את זה, זה פקודה. אבל אתה ממלא את הפה רוק ואתה נותן יריקה בפרצוף למפקד שנתן לך את זה. זה מתאים? אני יודע, הוא קילל את אבא שלך, אז אתה לא עומד בניסיון ואתה מתפרץ. אפשר להבין. אבל הוא הטיל עליך אחריות כזאת, הוא בוטח בך, הוא מפרגן לך. אתה אצלו המספר אחד. וכשאתה מקבל את הפריבילגיה הזאת, אתה נותן לו יריקה בפנים. זה מה שאנחנו עושים. הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את כוח הבחירה, שרק הוא יש לו את הכוח הזה. הוא לא בוטח באף מלאך ובאף שרף לתת לו את הכוח הזה לבחור. רק בנו. ואנחנו מקבלים את זה, ועם הכוח הזה עצמו, זה לא כמו לתת לו יריקה בפנים, זה לקחת את הנשק הזה ולתת עם זה מכה לסמחת, אני יודע למי. סמכו עליך, בוטחים בך, נותנים לך, מקרבים אותך, מחזיקים ממך. למה אתה מגיב ככה? עכשיו, בן אדם שעושה ככה, הוא הופך להיות בעל חוב. זה לא בעל חוב על סכום של כסף. זה בעל חוב במנטליות שלו. צריך להבין. יש עוד מושג של בעל חוב, אנחנו לא מכירים את זה כל כך, אבל אם תסתכלו בחברה, בן אדם שמתנהג יפה עם אנשים, אז זה כמו שבן אדם הולך לבנק ומשקיע כסף. בן אדם שכל הזמן אומר ביקורת לאנשים, אז זה כמו בן אדם שהולך כל הזמן לבנק למשוך כסף. הבנתם את המשל? למה לא? אם אתה מפרגן לכולם, ואתה אומר לכולם מילות חיזוק וכל זה, אתה צובר לך אהדה, אתה צובר לך, הם כולם חייבים לך, אתה לא חייב לאף אחד. אבל אם אתה אומר לכולם ביקורת, אז בלי להרגיש, הם כולם מחכים לך. ברגע שטיפול במשהו, כולם יעלו עליך, כמו את כל התרנגולים נוקרים את התרנגול שנפל. ראית? אז זאת אומרת שלהיות חייב ולהיות לא חייב, ולהיות שחייבים לך, זה לא רק עניין של כסף. זה עניין של איך לזרום בחברה. אם זורמים נכון בחברה, אתה לא צריך חובות, נכון? אוקיי. עכשיו, החברה זה לא רק החברה האנושית. החברה זה גם, איך כתוב שם, שהם עומדים מסביבנו איך כתוב הגמרא? מסביב לכל אחד, יפול מצדך אלף ורבבה מימיניך. מסביב לכל אחד יש כך וכך מזיקים וכך וכך. כי?
כיסלה לאוגיה.
כי כיסיה לאוגיה, אוגיה, אוגיה זה ערוגה. וכיסלה זה כמו כאילו הצלחת שמסביב לערוגה. יודעים מה זה צלחת מסביב לעץ? אז הם כולם מקיפים אותנו מכל צד, כל הקליפות האלה, ואנחנו איתם צריכים להתנהל במסע ומתן אמיתי, כאילו באינטראקציה נכונה. אינטראקציה נכונה זה לא להיות חייב להם כלום. לא ליזון, לא ליצור משחיתים, לא להיכנס איתם בטוען וניתן. אל תיכנס עם פיתויך בטוען וניתן. לא לדבר איתם. ברגע שאני מתחיל להתנהל איתם באיזשהו מסע ומתן, אז אני בגדול, אני נופל לתוך הבור. אפילו שאני מנצח בוויכוח, אבל הם כבר תפסו אותי. ומחר, מחרתיים אני אהיה כבר בפנים. אז זה קודם כל, אל תיכנס עם פיתויך בטוען וניתן. ואם חס וחלילה בן אדם נכשל, ואז הוא הופך להיות בעל חוב, כי הוא יצר משחית, הוא צריך לפרנס אותו, כמו שאמרנו, מהרמק. אז צריך מיד לחזור בתשובה. אם חוזרים בתשובה, בחזרה בתשובה יש אמירת וידוי, יש חרטה בלב. עם החרטה בלב הורגים את הנפש של המשחית. ועם אמירת הדיבור בפה, הכמעט שפתה, אבב עם מעשה, הורגים את הגוף של המשחית. למרות שגם הגוף של המשחית הוא רוחני, הוא רוחני תמה. אבל יחסית לנפש, הוא נקרא גוף. הוא יותר מגושם, יותר נמוך. אז אם מתוודים, מחסלים את המשחית, אז אין עסק איתם. אז לא חייבים להם. וכל מה שרבנו אומר שאסור להיות חוב בגשמיות, מתכוון גם לזה שאסור להיות בעל חוב ברוחניות. עכשיו, איך מגיעים לכל זה? אחורה באה מחשבה רעה, אתה מגרש אותה, היא מגיעה עוד פעם, יצר רע דומה לזבוב. אפשר להיפטר מזבוב בלי להרוג אותו. אי אפשר, אבל את המחשבה רע אתה לא יכול להרוג, אתה לא יודע מאיפה היא מגיעה, מה אתה עושה? אז אין היצעה, ההיצעה היחידה זה שלבן אדם יהיה על מה לחשוב. אם יש לי על מה לחשוב, אז אני יכול לחשוב על מה שאני יודע. ואז הבן אדם לא יכול לחשוב שני דברים בבת אחת, אז המחשבה הרעה עוזבת אותי. אבל אם אין לי על מה לחשוב, אז כמה פעמים שאני אגיד לעצמי שאסור לחשוב את זה, אז הנה חשבתי את זה. חשבתי שאסור לחשוב על זה, מה זה משנה, אבל אני חושב על זה. זה עין נוח. לכן יהודי צריך תמיד שיהיה לו משהו שהוא מלא איתו. מסתובב עם משהו, עם איזה תוכן בראש. סיפר רבי יעקב מאיר שכטר, שמאריך ימיו, סיפר שבירושלים היו שני בחורי ישיבה שהיו בעלי כישרונות אותו דבר, הם למדו ביחד, ואחר כך כשהם גדלו, אחד מהם הפך להיות גדול הדור, והשני הפך להיות בעל הבית פשוט. בכישרונות הם היו אותו דבר, ובהתמדה הם גם היו אותו דבר. אז פעם שאלו את הרב הזה שגדל מהחברותה הזאת, תראה איך, מה אתה עשית מה שהחבר שלך לא עשה, שזכית? אז הוא אמר, אני הייתי סוגר את הגמרא בצהריים, ללכת לאכול ארוחת צהריים, אחר ארוחת צהריים היו הולכים לנוח, אחרי זה היו הולכים להתפלל מנחה, ואחרי זה היו מתחילים ללמוד עוד פעם. וכל הזמן הפנוי שהיה לי, מתי שלא התפללתי, מתי שלא נחתי, כולל הזמן שאכלתי, כל הזמן חזרתי במחשבה על מה שלמדתי לפני הצהריים. זה כל ההבדל, והוא לא עשה את זה. הוא הבין את הכל, הוא הבין יכול להיות יותר טוב ממני, אבל בסדר, הבנתי, גמרנו, נמשיך הלאה. עכשיו יש לי כמה שעות חופש, מה אני צריך לשעבד את המוח? אז הוא נשאר בעל הבית פשוט. והוא נהיה אחד מגדולי הדור. הוא לא סיפר שם, אז אני לא יודע בדיוק על מי הוא סיפר את זה. אבל זו עובדה. יהודי צריך שיהיה לו תמיד משהו בראש, הוא לא צריך להסתובב עם ראש ריק. ראש ריק, על זה נאמר, הוא שיהיה יוקת שער, בגמרא בבא קמא, שאיפה שיש חורבה ולא גרים שם בני אדם, אז השידים מסתובבים שם. אסור להיכנס לחורבה. האנשים שהקדושה לא נכנסת לחורבה. מי מסתובב בחורבה? המזיקים. אחד מהטעמים לא להיכנס, לא נכנסים לחורבה, זה מפני המזיקים.
שהראש יהיה מלא רק בתורה או גם בדברים אחרים, כאילו של עבודת השם?
מי שאל? בוא. תעבור לעיניים. אני לא נושך.
שאלתי אם זה שהראש יהיה מלא רק בתורה או גם בדברים אחרים בעבודת השם.
לא חשוב מה, העיקר משהו חיובי. אם הראש שלך מלא, איך לעזור לאיזו אלמנה מסכנה שלא יודעת מאיפה לקנות חולצה ליתומים שלה, ואתה שובר את הראש, יש לך תוכנית שלמה איך לגייס לכסף, אז זה גם טוב, העיקר שיש לך על מה לחשוב. זה לא חייב להיות דווקא תורה. קוף חף ג' בעניין קצת אנשים שמתקרבים לעבודת השם יתברך, ואחר כך מתרחקים. ענה, אף על פי כן יקר אצל השם יתברך, ההתקרבות בעצמו, ההתקרבות עצמה כאילו, אף לפי שעה, אף על פי שאחר כך נעשה מה שנעשה חס ושלום. והיית במדרש, כתוב שם, ליבבתיני אחותי קלה, ליבבתיני באחת מעינייך. מהו באחת מעינייך? אלא שבעין השנייה כבר היו מסתכלים על העגל. זאת אומרת שזה היה רק לשעה, וזה לא היה אמיתי עד הסוף. אף על פי כן, נמצא שבשעת מתן תורה כבר היה דעתם לפרוש חסי שלום. אף על פי כן היה יקר בעיני השם יתברך מאוד ההתקרבות בעצמה. כמו שכתוב, ליבבתיני באחת מעינייך. כי זה בעצמו יקר מאוד בעיני השם יתברך. מה נפקמינה? נפקמינה זה, איך אומרים, למעשה, אם בן אדם מרגיש התעוררות, הרבה פעמים הוא כותל את ההתעוררות בעודה באיבה, הוא אומר, ההתעוררות הזאת הרי תחלוף עוד כמה דקות. אז למה לי להיות בגן עדן של שוטים? בוא נכיר את עצמי. הוא לוקח משהו בשביל לעזור לפרק את ההתעוררות הזאת. מוכר הדבר הזה? אז זה שטות. להתעוררות, זה שאתה אומר שהיא חולפת, זה לא בגלל שכל התעוררות חייבת לחלוף. ההתעוררות חולפת אם לא באים עם כלי. וכמו שהמלך פותח את האוצרות, ואומר שמי שיגיע עם שתי ידיים ככה, הוא ימלא לו את האוצרות שלו, כמה שייכנס לו בידיים. אם הוא יגיע עם קערה, אז הוא ימלא לו קערה. אם יגיע דלי, ימלא לו דלי. אם יגיע עם ג'ריקן, ימלא לו ג'ריקן. עכשיו בן אדם מסתכל, ואיפן כה וכה, ויאר כי אין קערה, ואין דלי, ואין ג'ריקן. אז הוא מגיע ככה. אבל מה יהיה אם הוא יגיד, אין קערה, ואין דלי, ואין ג'ריקן, מה כבר ייכנס בידיים שלי? אז הוא הולך, אז הוא טיפש. ככה זה ההתעוררות, לפעמים מגיעה וחולפת מיד, זה כמו כפות ידיים. אבל אם אתה תופס ברגע הזה של התעוררות, אתה מקבל על עצמך משהו לעשות בפועל, אתה קושר את זה עם עבודת השם בפועל, אז זה נשאר.
התעוררות מתוך צרה. התעוררות שבאה מתוך צרה מסוימת,
מתוך?
צרה מסוימת, צרה.
גם טוב.
וכאילו שנגמרת הצרה זה קשה.
בסדר, אבל אם בשעת הצרה אתה מעגן את זה עם משהו שימשך גם לאחר כך, אז הרווחת מההתעוררות הזאת והיא תחזור אליך. אני לא צריך לקבל משהו גדול, אבל משהו קטן. מי פותח כל יום בן איש חי? יש פה צדיק אחד בסדום? אנחנו לא בגדדים. מי פותח כל יום בן איש חי?
בבית מדרש יש
מישהו. למטה יש. כמה זמן זה לוקח? אם תיקחו את הפרשיות בבן איש חי, בהלכות, תחלקו כל פרשה א', ב', ג', ד', ה', נוותר לכם על יום שישי שבת. כמה זה כל יום? 5 דקות? 6 דקות? אנחנו לא יודעים מה אנחנו מקבלים, זה לא רק לימוד הלכה, לימוד הלכה אפשר ללמוד בספרים אחרים. אנחנו מקבלים את הקדושה של המחבר. אין לנו מושג, אנחנו לא מבינים מה מסתובב לנו בין האצבעות, ואנחנו מפספסים את זה, וזה נכתב בכוונה. הבן איש חי יכול לכתוב אחרת לגמרי. זה נכתב בכוונה בצורה כזאת, שכל אחד יכול להבין אותו. הוא טרח בעצמו להדפיס את זה, בחייו, הוא דאג להדפיס את זה. הוא מסר את הנפש על הספרים שלו. זה רק דוגמה קטנה, אם בן אדם ברגע התעוררות הוא מקבל על עצמו התעורר, משהו כזה. יש הרבה דוגמאות כאלה. כמה זמן לוקח פרק תהילים בכל יום? פרק תהילים אחד. ותהילים פותח את הדלת לתשובה, ככה אמר רבנו. אם לוקחים פרק תהילים ואומרים אותו לאט, ומנסים להתעכב על כל מילה, חוץ מכמה מילים קשות, כמו תמס אש אף נפל, איך כתוב?
יש את בעל חזו שמש.
נפל בעל חזו שמש. יש מילים קשות בתהילים, אבל רוב התהילים זה צעקת הנפש, אפשר להזדהות עם זה. בן אדם קורא כל יום פרק אחד תהילים. בגלל שהיה לו התעוררות, הפרק תהילים הזה יביא לו מי יודע מה שזה יעשה לו. בשביל זה צריך לא לבזבז. אם יש רגע אחד של התקרבות, צריך לתפוס את זה, להטיל שם עוגן. לחבר את זה עם משהו ממשי. לא לתת לזה לברוח.
קשה להיות עקבי, אבל.
לא שמעתי.
זה קשה להיות עקבי.
אם לוקחים משהו קטן, אז זה פחות קשה. אם לוקחים משהו גדול, אז זה מאוד קשה. אם לוקחים משהו קטן, אז זה לא קשה. קוף חבדה הרג. פעם אחת שאל אותי בלשון תימה, שמעת ממני דברי מוסר? מה ההגדרה של דברי מוסר? מוסר זה מלשון ייסורים. דברי מוסר זה שמלמדים את הבן אדם שיתגבר. איזה גיבור הכובש את יצרו. זה דיבור של מוסר. אז הוא שאל את רבי נתן, רבנו שאל את רבי נתן, שמעת ממני דברי מוסר? ואמר שאינו יכול לומר דברי מוסר. כי כל דיבור מוסר שלו הוא מטובל ומרוחץ בדמעות. ומחמת זה אינו יכול לומר מוסר בפירוש. כדי להגיד מוסר למישהו אחר, צריך קודם כל להגיד מוסר לעצמו. והמוסר שהוא אומר לעצמו, זה כולו מלא מרירות והשתפכות הנפש וגעגועים, וקשה לו עם התנועה הזאת בנפש לדבר עם אנשים. זה טוב כשעומדים מול השם, אבל עם אנשים צריך לדבר כמו שמדברים עם אנשים. ומחמת זה אינו יכול לומר מוסר בפירוש. ובתחילה היה אצלנו קצת תמיהה מה שאמר שאינו אומר מוסר. שלפי דעתנו כל דבריו הם דברי מוסר גדול מאוד מאוד, כי יש בוערת ממש. אך באמת, אם מסתכלים טוב, אם מבינים טוב מה זה מוסר, לא היה רגיל לומר דברי מוסר בפירוש כדרך המוכיחים. אך אף על פי כן כל דבריו וכל שיחותיו היו רק מעניין עבודת השם. וכל דבריו היו כגחלי אש ממש. ומי שזכה לשמוע דיבור מפי והיה נכנס בקרבו כאש בוערת ממש, אי אפשר לבאר או לצייר, לא בכתב ולא בפה, עוצם תבערת קדושה דיבוריו שיצאו מפיו הקדוש והנורא בקדושה וטהרה, אשר כל דיבור ודיבור שלו, אפילו בשיחת חולין, מכל שכן כשהיה מדבר בעבודת השם, כשהיה אומר ומגלה תורה, היה כל דיבור מאיר ומזהיר ומתלהב כאש לוהט רשפי שלהבת שלהבת. רשפי רשפי שלהבת. איך אמרו לנו חז"ל? הדברים היוצאים מן הלב, נכנסים אל הלב. מה פירוש הדברים יוצאים מן הלב? בדרך כלל דיבורים באים מהמחשבה. המחשבה נמצאת במוח, לא בלב. דברים היוצאים מן הלב זה שבן אדם מדבר מחשבות כאלה שנורא נורא אכפת לו מהם. מאוד מאוד. אם לא זה, אם זה לא יקרה, אז הוא לא רוצה לחיות. נורא נורא אכפת לו שיקשיבו מה שהוא מדבר ושיבצעו את זה. זה דברים היוצאים מן הלב. עכשיו, במה זה תלוי? קודם כל זה תלוי בזה שהפנימיות שלו מתגלית. החיצוניות של הבן אדם זה הנפש הבעמית שלו. והנפש הבאמית היא לא מעניין אותה, כאילו, מעניין אותה ארוחת ערב טובה. מה יכול לעניין נפש בעמית? כל מיני שטויות. איזה דיבור, שהדיבור יצא מעומק הלב, שזה ייכנס ללב של מישהו אחר. אם על ידי זה הוא ירוויח כסף, אז אולי זה כדאי. יכול להיות שלסוכני ביטוח עושים עם קורס כזה, שדברים יוצאים מן הלב ונכנסים אל הלב. אבל זה הכל בכאילו, כי זה באמת זה לא יוצא מאף מקום. זה יוצא מהכיס. זה לא יוצא מהלב. מה באמת? הבאמת זה הכל תלוי באמונה שלמה וטהורה בזה שכל יהודי הוא חלק אלוקא ממעל. כל יהודי, הנקודה הכי פנימית שלו זה אלוקות. על זה עומד הכל. והנקודה הזאת, אם היא תתגלה, אפשר לסמוך עליה לאורך כל הדרך. וזה כמה שקשה להיות עקבי, זה הכל לנפש הבאמית. הנפש האלוקית אצלה להיות בעקביות, זה הטבע שלה. כי יתד בל תימות. מאוד קשה, מאוד פשוט, לנפש הבאמית זה מאוד קשה. אם אנחנו מאמינים שהיהודי, גם היהודי שמדבר, אפילו אם זה אתה בעצמך מדבר, גם היהודי שמדבר וגם היהודי שמקשיב לו, לשניהם יש נשמה שהיא חלק אלוקה, אז הדיבור, האמונה הזאת גורמת שהדיבור יצא ממקום פנימי, שהוא ייכנס למקום פנימי. זאת אומרת שהמקבל לכאורה לא משתף פעולה, אבל המחשבה שלך עליו, שהוא מסוגל לקבל ויש לו את המקום הפנימי הזה, היא מעוררת גם אצל השומע את המקום הזה. זה הכוונה שחזל אומרים, שהדבר שיוצא מהלב, יש לו כוח להיכנס ללב. איך הוא נכנס ללב? הוא שובר את כל המנעולים ונכנס פנימה. בפנים הוא מוצא משהו שמקשיב. בפנים הוא מוצא את עצמו, את אותה נקודה שיש בו. מה מעלה בדיבור של הצדיק? אצלנו הדברים היוצאים מן הלב זה עבודה. אצלנו הדברים לא יוצאים מן הלב. וכדי שהדברים יתחילו לצאת מן הלב בדרגה, איזושהי דרגה נמוכה, אנחנו צריכים להקדיש כמה דקות כל יום ולחדד את ההסתכלות שלנו, לדעת שכל מה שאנחנו רוצים לקרב עוד מישהו, זה הכל בגלל שיש בתוכנו נשמה. אנחנו להאמין שיש לנו נשמה, שהנשמה בפנים, אם אנחנו לא מתנהגים כמו שצריך, היא סובלת. אם אנחנו מתנהגים כמו שצריך, היא שמחה. להכניס את זה עמוק בפנים, את הרעיון הזה. זה לא פשוט. זה לא קל. ולהאמין שלהשם יתברך נחת רוח. ולהאמין שגם ליהודי השני יש את הנקודה הזאת בפנים. שלהשם ישברך יש לך תרוח גם ממנו. ומי שהיה זה, אצל צדיק זה מובן מאליו, הצדיק לא צריך להשקיע בזה הרבה זמן. הוא חי את זה, ולכן זה משפיע הרבה יותר חזק. ומי שהיה מאזין ומקשיב לדבריו באמת ובתמימות, היה כל דיבור ודיבור שלו, פורח ונכנס בקרבו בלבת אש ממש. עד שכל אחד מהשומעים היו נמשכים על ידי דיבוריו להשם יתברך בהתקשרות נפלא והתלהבות גדול להשם יתברך באמת. ועל פי רוב היה נדמה לנו באותה שעה שעמדנו לפני הדרת קדושתו הנוראה שבוודאי לא יהיה לנו עוד שום בחירה, כי בוודאי בהכרח להיות כרצון השם יתברך, ואי אפשר להיפרד עוד מהשם יתברך, מכל שכן לשנות רצונו יתברך לעבור חסי שלום אפילו על איזה דבר קל באלמה, כי הלב היה נמשך מאוד מאוד להשם יתברך על ידי דיבוריו הקדושים, אשר אי אפשר לשער ולערוך. וגם עכשיו, מה כל זה נוגע לנו, אנחנו לא שם, אז אומר רבי נתן, גם עכשיו כל מי שיעסוק בסברי רבנו הקדוש והנורא, זכר צדיק וקדוש לברכה, ויעיין ויסתכל בהם באמת ובתמימות, ודאי יתלהב ליבו מאוד להשם יתברך ככל דבריו כגחלי אש. אנחנו בדור של פלפלנים, אנחנו אוהבים ללמוד בשביל להתפלפל. לומדים ספר, לומדים עוד ספר, אחר כך מתחילים לכתוב כל מיני הערכות. מה ההבדל בשיטה בין הגישה הזאת לגישה הזאת, מכירים את זה? את כל הדיבורים על אודות. ללמוד, צריך ללמוד את מה שכתוב, לדעת שכולם אהובים, כולם ברורים, כולם קדושים, ללמוד את מה שכתוב, וכל כל מה שצריך לחפש בכל מה שכתוב בספר, זה איך עובדים עם ההשגה הזאת את השם יתברך. זה מה שצריך לעניין אותנו. מה אני עושה עם זה? חוץ מזה לא צריך לעניין שום דבר. זה נקרא ללמוד בתמימות. ובן אדם שלומד ככה, הוא מתחיל להתקדם. ואפילו אם יש לו נפילות, הוא יעלה מהנפילות.
זה גם ככה בגמרא?
יש שלוש אופנים איך ללמוד גמרא. מי זה? מי שאל? אתה? יש אופן אחד ללמוד גמרא בשביל להבין את הבית יוסף. מוכר? בשביל להבין את הרמב״ם, את הפוסקים. אי אפשר להבין אותם, לא לומדים קודם את הגמרא. אבל מה המטרה? הפוסקים. מה המטרה בלימוד הפוסקים? לקיים. זה ודאי לימוד נכון. יש לימוד שבן אדם לומד, והוא לומד גמרא, רש"י, תוספות, הוא לא הולך ללמוד תריף עם הר"ן, זה הלימוד האמיתי. אחרי גמרא, רש"י, תוספות, מה צריך ללמוד? ריף ור"ן וראש, ויתור עם בית יוסף, רשב"ו, כל מה שנוגע להלכה, תורת הבית של הרשב"ו, הראשונים שמדברים להלכה למעשה. יש לימוד אחר, יש לימוד גומרים, לומדים גמרא, רש"י, תוספות, הולכים למהרש"ל, לפני יהושע, לכל הספרים האלה. זה גם נכון, לפעמים זה גם נוגע, זה גם יש איזה נפקא מינה למעשה, אבל זה דרוש יקבל שכר. על זה כתוב כל ידיעה בתורה להצלחת הנפש. אבל הבן אדם לומד כי השם ציווה אותו ללמוד, זה גם תורה. אפשר להגיד על זה ברכת התורה, זה תורה. וואה. ויש דרך ללמוד שבן אדם מחפש להתבטא. זה בדרך כלל זה תת-הכרתית, הוא לא יודע. הוא לא יודע שזה המוטיבציה שלו. הוא חושב שהוא לומד כי הוא צדיק. אבל הוא צריך להתבטא, הוא צריך להיראות. אחרת במה הוא יותר טוב מהכלב שמסתובב ברחוב? הוא צריך כאילו לקבל נפח, לקבל זה. אז הוא לומד כדי שישמעו אותו, כדי שיכירו בו, כדי שיראו את הפוטנציאל שלו, שיראו כמה הוא טוב, שהוא זה. בוודאי, על הדרך הוא לומד הרבה דברים. אבל באופן הזה, זה לא קל ללמוד בתמימות. הלימוד זכות שיש עליו, שהוא בעצמו לא יודע שזה מה שדוחף אותו. אם הוא יודע שזה מה שדוחף אותו, אז הוא צריך לחזור בתשובה. אם הוא לא יודע מה שדוחף אותו, אז הוא לא יודע, אי אפשר לבוא אליו בטענות. אבל רחמנות עליו, צריך להתפלל עליו, שפתחו לו העיניים. לפעמים החבר יכול לראות את זה. יכול להיות שעל עצמי אני לא רואה את זה, אבל על מישהו אחר אני יכול לראות את זה. אתה רואה אחד כזה, צריך להתפלל עליו. שרוצה ללמוד כדי לקיים, שרוצה ללמוד בשביל לעשות נחת רוח להשם יתברך. לא לתפוס טרמפ על הלימוד, שעל ידי, בעזרת הלימוד יכירו בנוכחות שלי. כאילו שהלימוד הוא איזה מיקרוסקופ, ואתה איזה חיידק קטן שלא רואים אותך בלי המיקרוסקופ. אתה לא חיידק.
ולנסות להבין מה הראשונים הקשו על ראשון מסוים, ומה הסברות וכולי וכולי.
זה הרי נוגע, זה נוגע לנפקמינה בסוף, זה נוגע להלכה.
כן?
ודאי. אם אתה לא מבין את זה, אז אתה לא יכול לפסוק הלכה.
כי הרבה פעמים הלימוד של הגמרא הוא רק מפריע, הוא רק מקשה לראשונים, לא מיישב אותם.
הוא מפריע למה?
להבין את הראשונים. אם הייתי קורא רק את הרמב״ם, אז לכאורה החיים היו פשוטים יותר.
אם היינו לומדים רק את הרמב״ם, לא היינו צריכים את מה?
אז החיים היו פשוטים יותר מהצד של הסתירות עם הגמרא.
כן, אבל בכל מקרה, בשביל זה הרשב"א חיבר את תורת הבית, בכל מקרה שלא, המקרים שלא מוזכרים בגמרא גם לא מוזכרים ברמב״ם. חוץ מכמה מקרים בודדים. רוב המקרים שקורים בחיים, סיטואציות היומיומיות, זה מקרים שלא מוזכרים לא בגמרא ולא במשנה. איך אתה יודע איך לפסוק הלכה כשאני מתעוררת שאלה במקרים האלה? אין לך כלים. אם אתה לומד את הגמרא עם הראשונים, ואתה נכנס לעומק הסברות, ברגע שאתה מבין את הסברה, אז אתה יכול לבדוק אם במקרה הזה הסברה הזאת רלוונטית או לא. אבל אם אתה לא לומד לעומק, אז אתה, לא, אתה יכול לפסוק הלכה רק במקרים שמוזכרים בגמרא. אבל בחיים זה הכל אחרת. בחיים בזמן הגמרא הכל היה אחרת, לא רק היום. היום זה עוד יותר רחוק. בחג הסוכות תקוף עין, שנה לפני שרבנו נפטר, הוא כבר היה אז חולה. אמר אז מעניין האתרוג, שלפי בחינת הימים נוראים ראוי שיהיה לנו אתרוג נאה כמבואה לאל, זה כתוב בסימן פי זין, למדנו את זה. יש שם גם קטע קבלי, ובאותה השנה לא היו מצויים אתרוגים. היו הרבה מקרים באירופה שלא היה אתרוג לסוכות, אם הדרכים היו משובשות. את האתרוגים היו מביאים מארצות הים התיכון. מיוון, מאיטליה, מטורקיה. ובכל פעם שהיה או מלחמות, או שודדי ים, או איזה משבר כלכלי, או איזה, לא משנה מה שלא יהיה, אז לא היו אתרוגים, לא היו, עד השנים האחרונות ממש, עד שהתחיל להיות תחבורה מודרנית ויחסי מסחר אחרים בעולם, ממש בשנים שלפני מלחמת העולם הראשונה, מאה שנה סך הכל אחורה. 110 שנים אחורה. היו פעמים שלגדולי גדולי ישראל לא הגיע אתרוג לסוכות. לא היה אתרוג. לא היה ולא היה וזהו, ולא היה. כי זה לא גודל שם. מה עושים? באותה העת לא היו מציעים אתרוגים, והיה עולם סבורים שלא יהיה להם אתרוגים כלל. ולא היה שום אתרוג במדינה, עד ערב סוכות, שעשה השם יתברך ניסים, מסיבב סיבות בדרך נס, שבאו אתרוגים לקצת עיירות. והיו נותנים אז ממון הרבה בעד אתרוג, כמובן, מי קנה אתרוג? קהילה שלמה קנתה אתרוג. היו גובים כסף מכולם, כולם ביחד שילמו את האתרוג. הבן אדם שהביא את האתרוג סיכן את נפשו, הוא רצה מחיר על זה. בקצת קהילות נתנו 50 אדומים ויותר בעד אתרוג אחד. האדום הזה היה מטבע, כל אדום אחד היה מטבע מאוד יקרה. כמו שהיום תחשוב על 50,000 שקל או משהו כזה. בערך סדר גודל. הבן שלי היה פעם, הבן הגדול שלי היה פעם יש במנקוק, יש קהילה חלבית. יהודים עשירים מאמריקה. הם ברחו מסוריה לאמריקה והם עשו ביזנס עם, עם, עם זה, עם, עם תאילנד. עד שבשביל הביזנס הם נשארו לגור שם. הביאו את המשפחות, יש להם בית כנסת, יש להם הכל. והם גידלו בבית כנסת, הם גידלו עץ ערבה. שיהיה להם סוילה, יהיה להם ערבות לסוכות. אתרוגים יכול לגדול שם, במדינה טרופית. אבל ערבה צריכה כל הזמן כאילו עין שלא תתייבש. אז היה להם ערבה, והיה כמה חודשים שאף אחד לא השקע אותה, והיא התייבשה. להם יש גשם פעמיים בשנה, באביב ובסתיו. זה הגשם שם. והתייבש, ואף אחד לא שם לב. ואחרי יום כיפור, הם יצאו לחצר לבדוק את הערבה, הם ראו שהערבה עץ יבש לגמרי. והיה שם יהודי, עשיר גדול, הוא שכר טייס עם מטוס פרטי, ושלח את אחד מהצעירים בקהילה לארץ שכנה להביא ערבות לסוכות. יהודי סוחר, לא אדמור, רבן של כל בני הגולה. יהודי, כסף אצלו מאוד יקר. אין לנו מושג כמה יקר אצלהם הכסף. ואף על פי כן הוא הוציא סכום כסף עצום להביא כמה ענפים של עץ. זה נראה בדיוק כמו ענפים של אקליפטוס. כל הבעיה שהאקליפטוס יש לו ריח, ובמדרש כתוב של ערבה אין ריח, ואנחנו יודעים שזה לא קשר לערבה. בסך הכל תחשבו שאתם נותנים סכום עתק על לקבל כמה ענפי אקליפטוס. וכשהבן שלי סיפר את זה, הוא אמר, הוא בחיים שלו לא ראה מסירות נפש כזאת. אבל אז הוא הבין מה זה נקרא שיהודי קשור עם מצווה. לראות קשר של יהודי עם מצווה, זה לא מתי שיש ואתה מחפש את הכי מהודר. זה איך הצער שלך מתי שאין, אז רואים כמה אתה קשור. אם אתה לא מוצא מקום לעצמך, ואתה מוכן לתת את כל החיים, העיקר להביא, היום היורצייט של הרבי מלובביץ', הוא נתקע בצרפת בזמן הנאצים, הוא ברח לדרום צרפת, זה היה תחת הנאצים שם, הוא חי שם עם, 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 עם הרבנית בדירה קטנה, הוא הקפיד שעל הדלת שלו יהיה כתוב שם המשפחה שלו, זה היה שם משפחה יהודי מובהק, למרות שכל השכנים אמרו לו שיוריד את זה, כי הנאצים יבואו להרוג אותו. אז זה לא היה אכפת לו, והגיע סוכות. וכשהגיע סוכות, שם באזור לא היה אתרוגים. תיאורטית יכול להיות שם אתרוגים, אבל במציאות לא היה אז אתרוגים. באמצע מלחמת העולם השנייה, הוא עבר את הגבול, הוא בעצמו, עם הרגליים שלו, הוא היה אברך, עבר את הגבול לאיטליה, הביא שני אתרוגים וחזר. על פי הלכה, באמצע מלחמה לעבור את הגבול ככה, מתחת לאף של שומרי הגבולות, 90% סיכויים לא לחזור, ולא להגיע לקבר ישראל. מעשה שהיה. אפשר לראות יהודי, אם הוא אמיתי, אפשר לראות מתי שלוקחים ממנו. זה מה שרבינו אומר בתורה סמכוו, על שהמיניות נועדו להגביר את החשק. כשאין לך ואתה נלחם, זה סימן שזה קשור אליך.
הרב, אפשר עוד כמה מילים לכבוד ג' תמוז?
בוא, נעמימיני מיכאל, בוא.
רק שאלתי אם אפשר עוד כמה מילים לכבוד ג' תמוז, לכבוד ההילולה של הרמב"ם.
תגיד, חבוד.
מה אני יודע? אין הרב.
למה אתם לא מרים טלפון יומיים קודם? אם אני ארים אליך טלפון יומיים קודם, גם אתה תוכל להגיד. ואם אתה אומר לי ברגע האחרון, אז גם אני לא יכול להגיד, אז מה ההבדל? הכל אותו דבר. עד ערב סוכות, שעשה השם יתברך ניסים, מסיבב סיבות בדרך נס, שבאו אתרוגים לקצת עיירות. ונותנים אז ממון הרבה בעד אתרוג, וקצת קהילות נתנו 50 אדומים ויותר בעד אתרוג אחד. וגם לקהילת ברסלב בא אתרוג מהודר מאוד ליד רבנו זכר צדיק לברכה. והיה שמחה גדולה מאוד לרבנו זכרונו לברכה. ואמר להביא לו כלי זמר מגודל השמחה. ושלושה ימים רצופים היה לו חיות גדול מן האתרוג, והיה בריא כל אותם שלושה ימים, ולא היה מרגיש כלל החולת הקשה שהיה לו. היה לו שחפת, הוא היה חולה כרוני. הוא שלוש שנים הוא היה חולה. חולה מסוכן עם המון כאבים. ואז כשהיה השמחה הגדולה הזאת, שהנה הגיע אתרוגים, אז הוא שלוש ימים היה בריא. זה פלא דבר הזה. מגודל השמחה, לא היה מרגיש כלל החולת הקשה שהיה לו, מגודל השמחה שהיה לו מן האתרוג. וגם אחר סוכות סיפר הרבה מן האתרוג, ואמר שאין היהודים כלל גודל לקראת מעלת מצוות אתרוג. זה צריך להבין, פה יש פה כמה עניינים. כתוב במשנה, אל תהי יושב ושוקל מצוותיה של תורה, שקלה שבקלות, חמורה שבחמורות, כולם שווים. והמשנה הזאת היא קשה רישה, מספה לרישה, מרישה לספה. מצד אחד אתה אומר שיש קלות ויש חמורות, מצד שני אתה אומר שהקלות וחמורות כולם שווים, איך זה יכול להיות? מה כתוב בתירוץ? יש הרבה מדברים על זה. התירוץ הוא תירוץ פשוט, מצד זה שהשם ציווה אותם הם כולם שוות. מצד הסגולה הפרטית שיש לכל מצווה, אז יש מצוות כלליות, מצוות פרטיות. המצוות של חודש תשרי הן כלליות. כך כתוב במדרש המצוות של חודש תשרי הן מצוות שנוגעות לכל השנה ולכל הנפש של היהודי, לא רק, לא כמו המצוות שנגיד היד הנותנת צדקה, אז באותו רגע היד הזאת נעשית מרכבה. אבל הבן אדם שמקיים את המצוות של חודש תשרי, שופר, לולב, סוכה, הדברים האלה זה דברים כלליים. על כן כתוב בגמרא, ראויין כל ישראל יושב בסוכה אחת. יש בזה הרבה רמזים, זה כתוב בתור הלכה, אבל יש הרבה רמזים בזה, שזה כל החודש הוא חודש כללי. השם של החודש זה תשרי, שהוא הולך מלמטה למעלה. תף, שין, ריש, אף על פי כן הוא מגיע ליוד. אז זה עצמו, זה אומר שכל יהודי יכול, הנה, נזכרתי משהו מהרבי. לא בזכותי, השם שלח לי. היה איזה בחור שהסתובב שם, ותמיד היה מגיע. היה מגיע, היה עומד ככה, הוא היה בחור מאוד פשוט, ההורים שלו גדלו מתחת לסטלין, בתנאים הכי קשים. והוא גדל גם ממש במסורת נפש, הוא למד להניח תפילין וכל זה. באיזשהו שלב הוא הגיע לאמריקה, הוא אמר ככה, ללמוד הרבה, הוא בעצמו מספר את זה, הוא אמר, ללמוד הרבה לא ידעתי. אבל הסתובבתי ליד הרבה, הסתובבתי. ובשלב מסוים בחיים שלי הפכתי להיות שיפוצניק. והייתי מסתובב תמיד עם בגדי עבודה מלוכלכים. ואז אני הבנתי שאין באים אל המלך בלבוש שק. אז הפסקתי להגיע, הפסקתי להסתובב שם. ולא חשבתי שמישהו שם לב אליי. אחרי כמה זמן, הרבה זמן, היה חתונה של חבר. אז איך כתוב שם, ורחץ וסחת והחלף צמלותייך, הלכתי, התקלחתי, לבשתי בגדי שבת, ואמרתי, אם אני כבר לבוש כל כך יפה, זה היה יום ראשון, הרבה מחלק דולרים, אני אלך, אני אסתובב שם. אני אקבל גם דולר. אז הוא הולך, עומד בתור, מגיע, הרבה נותן לו דולר, ממשיך להחזיק את הדולר. הוא לא משחרר את היד. הוא אומר לו, איפה אתה? אמר, אני פה. איפה אתה? אני פה. שלוש פעמים שאל אותו. אחרי זה אמר לו, למה לא רואים אותך? הוא השתבץ, הוא חשב שהרבה שם לב אליו. יש לו לראש כל כך הרבה דברים, הוא שם לב שם עם איזה, עם איזה בחור שהוא לא מכיר אותו, אם מסתובב כשם, הוא לא מסתובב שם. אז הוא אמר, באותו רגע לא היה לי זמן, אני החלטתי להגיד את האמת, אמרתי, אני תמיד מלוכלך. אז אני לא מגיע. אז הוא אמר לו, תגיע איך שאתה, העיקר שתגיע. ואז הוא נתן לו את הדולר והוא בירך אותו והלך הלאה. הוא אומר שכל החיים שלו מאז, הוא רואה את הרבי איך שעומד עם הדולר ואומר לו, תגיע איך שתגיע, תגיע כמו שאתה, העיקר שתגיע. הוא אומר, זה החזיק אותו ביהדות. זה דיבור התחזקות של רבנו, הדיבור הזה. זה ברסלב נטו. לגמרי. אבל זה צריך להבין, זה מרומז במילה תשרי. אתה אוחז בטף, הוא תעלה על העגלה, לא משנה. תגיע איך שתגיע, העיקר שתגיע. תגיע איך שאתה. אתה לא צריך קודם להפוך להיות שין, ואחר כך ריש, ואחר כך קוף, ואחר כך צדיק. אתה בטף, בוא תעלה גם כן. תעלה עם הרפש, עם הטיט, עם הצבע, עם הסיד, עם הכל, נעליים מלוכלכות, בוא תיכנס. קודם כל תבוא. אם תבוא, אז תרגיש צורך לנקב רגליים, לזה, להתחרט, לחזור בתשובה, הכל נכון. אבל קודם כל תבוא. זה הערך של המצוות של חודש תשרי. בגלל זה זה נקרא זמן שמחתנו. ואפילו הוידויים שאומרים, והוידויים זה לא דבר שמח, אבל יש עניין של יהודי שמאמין שכשהוא מתוודה יורד ממנו המסע של האבונות. תשימו לב כמה שמחים במוצאי כיפור. כשהייתי ילד חשבתי אנשים שמחים כי הם הולכים לאכול. בסוף הבנתי שזה לא נכון. זה לא נכון, היהודים שמחים במוצאי כיפור גם אחרי שהם אכלו, גם למחרת בבוקר. היה לי חבילה כזאת, זהו, היא טבעה בים, היא התמוססה, היא איננה. אז זה המושג של תשרי, זה תבוא, קודם כל תבוא. תבואי, תשורי מראש המונה, תשורי ותשרי, זה אותו דבר. אמונה יש לך? מספיק לך בשביל לבוא. תבוא, תיכנס. בשביל זה אנחנו עושים בראש השנה בתי כנסת, בכל מיני מקומות, איפה שראש העירייה לא שם וטו. פותחים בתי כנסת, מכניסים את כולם, ועכשיו רק קיבל את הפלאפון, להכניס אותו לכיס, מה אתה מכניס אותו? זה לא העסק שלך, קודם כל תבוא. אחר כך תראה, יכול להיות שהוא יתרגש בתפילה יותר ממך. אנחנו לא יודעים. אז להתרוג יש את הכוח הזה. הכל ההדר של להתרוג זה כולך יפה רעייתי ומום אין בך, אפילו פושע ישראל מלאים מצוות כרימון. את כל הפסוקים האלה אנחנו רואים בהתרוג. ההתרוג זה המעלה, ההידור, לראות את היופי של היהודי. זה המצווה של ההתרוג. והרי אנו רואים שישראל מפזרים המון הרבה בשביל מצווה, זה יותר מעל שאר מצוות. הוא בוודאי לא על חינם הוא, למרות שהיהודי בעצמו שמפזר לא יודע. מסתם המצווה הזו יקרה מאוד מאוד, אשר אין לשער, רק שאין אנו יודעים גודל מעלתה. אפשר אם היו יודעים גודל מעלת מצווה זו, היו עושים מה שהיו עושים בשביל מצווה זו. כי ישראל עם קדוש, הם חכמים וקשה להטעותם. זאת אומרת, אפילו אם אחד הוא לא חכם בכלל, אבל יש על זה נקודה פנימית, ששם הוא מרגיש את האמת, ואי אפשר לבלבל אותו. ובוודאי כשהם מבזרים המון הרבה בשביל מצווה זו לא לחינם הוא, ועוד העריך בסיפור זה, יפליג מאוד במעלת מצוות אתרוג. ליל מוצאי שבת של שבת תשובה, שנת תקופה עין, לפרט קטן, דיברו ממשיח. אז כבר מתחיל להיות לילות יותר ארוכים, כבר אפשר מוצאי שבת לשבת ולדבר, יש מתי. כי היה מפורסם שאמרו שבשנה זו יבוא. מה הרמז? תקוף עין? תקע בשופר גדול לחירותנו. אז אמרו כולם, בטח השנה יבוא משיח. ודעתו לא הייתה, כי היה מפורסם שאמרו שבשנה זה יבוא, ודעתו לא הייתה נוטה לזה. בגמרא כתוב לא לעשות חשבונות, ולא לעשות גימטריאות, להשאיר את הדבר ככה, לבקש שמשיח יבוא הרגע. אבל לא לתת, לא לפתוח את הווייז ולחפש איפה הוא. לא לתת כתובות ותאריכים וכל זה. ואמר שקודם שיבוא משיח, לא אחד יהיה שיזעק על אמונה. כי כמה צדיקים שיהיו אז יהיו צועקים בקול גדול על אמונה כמוני היום עד שיהיה ניחר גרונם ולא יועיל. בזמנו רק רבנו צעק על אמונה, אחרים דיברו על השגות. רבנו אמר לפני שיבוא משיח, עם ישראל ירד למקום כזה שכולם יצטרכו לצעוק על אמונה, ואף על פי כן זה לא יועיל.
מה זה אומר שזה לא יועיל?
זה תלוי ב... תלוי במקבלים. אם המקבלים לא יהיו כלים, אז ההתעוררות של הצדיקים לא יעזור להם. זה כמו שאתה שופך מים על שולחן, אתה שופך מים בתוך כלי. אתה שופך מים בתוך כלי, אז יש לך את המים. שופך מים על שולחן, אתה שופך אותו לאיבוד. כשמדברים על אוזן הרעלה, יש סיפור שבא פעם יהודי לאיזה צדיק, השם ישמור, זה סיפור שדעתי אסור לספר אותו. בא יהודי לאיזה צדיק, הצדיק הזה היה, הוא לא היה מנהיג, הוא היה צדיק, אבא שלו היה מפורסם, היה מנהיג גדול, והוא היה, הוא ישב ולמד. בא אליו איזה יהודי ואמר לו, תשמע, אני חטאתי, אם גויה מתה, הוא היה שומר בבית קברות, הביא לשמור על גופה של גויה, והוא חטא עם הגופה המתה. זה משהו מגעיל, משהו מצמרר, משהו לא אנושי. גויים לא עושים דברים כאלה. והוא ששמע את זה, הוא אמר, תן לי תיקון. הוא אמר לבן של הצדיק, הוא אמר, תן לי תיקון. הוא שמע את זה, הוא אמר, רוצים לתת למישהו תיקון, צריך לחזור בתשובה, צריך למצוא משהו מעין זה בתוך עצמו. איך אני יכול למצוא משהו מעין זה בתוך עצמי? אני כל כך רחוק מדברים כאלה. אז הוא אמר, הוא ילך לשאול את אבא שלו. אמר לו, אבא שלו, יש עניין של פגם הברית, כשמדברים, והשני הוא לא כלי לקבל. אז כמו שזה הוצאת זרע לבטלה, אז הוצאת דברי תורה לבטלה. ויש לפעמים שהשני הוא, לא, הוא כל כך לא שומע, שהוא כמו מת. אז זה כמו החטא הזה, משהו בחינה כזאת. אז אם תחזור בתשובה על זה, אז תוכל לתקן גם אותו. איך נגמר הסיפור אני לא יודע, אבל על כל פנים, הרבה פעמים הצדיקים, איך כתוב שם, יצעקו בקול גדול על אמונה עד שיהיה ניחר גרונם, וזה לא יעזור. למה זה לא יעזור? זה לא יעזור, לא בגלל שהם אשמים. זה שאנשים אוזנם ערלה משמוע, הם לא מקשיבים להם. לך תנסה, לך היום לתל אביב, קרא עליה את הקריאה אשר אני דובר אליך, תתחפש ליונה הנביא, ותגיד עוד 40 יום תל אביב נהפכת. תחשוב על סיטואציה כזאת, יונה הנביא עשה את זה בנינווה, יעני בוול סטריט, או ב-50 אבניו, או ב... לא יודע איך קוראים לזה. כן, איך קוראים לרחוב הראשי בפריז?
שאן דליזה.
השאן דליזה, תחשוב, יונה הנביא הולך לשאן דליזה, וצועק עוד 40 יום פריז נהפכת. החמאס אשר בכפיכם, אתם עוזרים לחמאס, אתם תהפכו. מיד ישפיזו אותו, ישימו אותו בית משוגעים, ייתנו לו כמה זריקות, יגידו, הוא שומע קולות, הוא מסוכן לציבור, הוא מאיים על שלום הציבור, וזה... יונה הנביא עשה את זה, והם מה הם עשו? הם התכסו בסכין וחזרו בתשובה. זה פלא, אנחנו קוראים את זה במלחה של יום כיפור, לא שמים לב שיש פה פלא. תחשבו על הצדיקים שהיו בזמן רבנו, שהם יבואו עוד פעם לעולם הזה פה וילכו בתל אביב, והתחילו לצעוק, חבר'ה תחזרו בתשובה, אתם לא יודעים מה הולך, מה קורה, מה זה. מי ישמע להם? אולי גם אותם ישפזו. זאת אומרת, הצדיקים הם צדיקים, אבל הם לא מוצאים דרך איך לדבר עם אנשים בצורה כזאת, שאנשים ישתנו מזה. אחד היה אברהם, רבנו היה שהוא יכל לקרב את כולם, הוא יכל לדבר עם כל אחד, היו כאלה שהיו אפיקורסים, שהם נשבעו ביניהם, שהם לא הזכירו את שם השם. ורבנו החזור אותם בתשובה. בסוף לפני שהם מתו, המילה האחרונה שהם אמרו, זה הם אמרו, חבל שרבנו לא פה, אחרת היינו מגיעים למקום אחר לגמרי. לא היינו טמבלים, לא היינו נשארים טמבלים כאלה. הוא הפך להם את הראש. יש פה איזה חרק, וחוגג פה ולא תפסתי אותו. טוב, נראה שכך צריך להיות. אז... זה הנקודה, רבנו אומר, תדעו, יהיה זמן שהאמונה תיפול כל כך שכולם יצעקו על אמונה ואנשים לא ישמעו, זה הזמן שלנו.
אז מה נעשה הרב?
חכה. ומה שכתוב, כל הנשאר בציון והנותר בירושלים קדוש יאמר בו. ואמרו אבותינו זכרונם לברכה שאמרו לפני הצדיקים קדוש, שהמלאכים יגידו קדוש לפני הצדיקים, הוא כיפשו אותו. כי בוודאי הצדיקים שישארו אז יתחזקו וישארו באמונתם הקדושה, יהיו ראויים לומר לפניהם אפילו יותר מזה. כי יחסית לדור, שהדור כל כך נמוך, מי שיחזיק את עצמו באמונה יהיה פלא גדול. מאחר שישארו קיימים באמונה ולא יניחו עצמם ליפול ולטעות חס ושלום אחר העולם. ויהיה כמה מפורסמים ומנהיגים של שקר, אוי זה לא... היו, לא חסר, ממש לא חסר. מנהיגים של שקר, זה כבר יש כמה מאות שנים, פעם היה עולם שכל המנהיגים היו בצד הקדושה, וכל השקרנים היו בהמון העם. אפילו בין עשירים, בין שרים, אבל לא מנהיגים של ישראל. יש כמה מאות שנים שיש מנהיגים שהם תופסים עמדה בציבור, והם בכלל לא אכפת להם מה שהם רוצה. איך שהם נראים, אז יש כל מיני, יש את כל צבעי הקשת. יש כאלה שנראים טוב, יש כאלה שנראים פחות טוב. הם יכולים להיראות בכל גוון דעית להו. הם יכולים להיראות אם נראים כמו גויים, יכולים להיראות כמו יהודים, יכולים להיראות כמו יהודים מראי שמיים. אבל הצד השווה שבהם, שמעניין אותם איזה משהו צדדי שיקדם אותם, ש... החז"ל אמרו על משה רבנו שהשם נתן לו מנהיגות או נתן לו עבדות. היה באמסטרדם, היה רבי מנשה בן ישראל, הוא היה רב של הקהילה הפורטוגזית שם, הוא היה יהודי גדול, מקובל, הוא היה חותם על המכתבים שלו עבד לקהילת ישראל באמסטרדם. ככה הוא החזיק את עצמו. אני נועדתי לשרת את הקהל. זה מנהיג אמיתי. מנהיג של שקר זה מנהיג שהקהל הופך אצלו להיות הסולם שהוא מטפס אליו. הוא מגיע למטרות שלו דרך הקהל. זה שקר הכי גדול מה שיכול להיות. וכך כתוב במדרש, השם אמר למשה, שררה נתתי לכם, עבדות נתתי לכם. אמר למשה ואהרון. ואין ספק שלא יימצא אז קיבוץ כמונו היום שנמצאים כמה בני אדם שמתקבצים יחד, שחפצים באמת לשמוע דבר השם, זה יהיה במסות קטנות, כמו שאומרים, זה מה שהוא מסביר, זה שאומר שלא יימצא, לא יימצא, בגדול זה לא יימצא. אף על פי שיהיה אז איזה קשרים בדור, אך יהיו מפוזרים. זאת אומרת, האנשים האמיתיים באמת, אלה שאין להם את הקטע החברתי בכלל, אז יהיו פה שניים ושם שניים, לא יהיה הרבה ביחד. ענה ואמר, איך אפשר להכיר מי שבאמת רוצה, איך אפשר להכיר בחור ישיבה אם הוא אמיתי או לא, אתם יודעים? 20 שנה אחר כך, 50 שנה אחר כך, אחרי זה אתה יכול לראות מה הישיבה פעלה בו. אם הוא היה אמיתי אז, אז הוא נשאר לעולם ועד. הוא לא בפועל בחור ישיבה, אבל הישיבה חיה בקרבו. ואם אחרי כמה שנים, אז כבר לא אפשר להכיר עליו את הפעולה של הישיבה, סימן שמתי שהוא היה בישיבה, זה כבר לא היה אמיתי. אז לכן יכול להיות ציבורים גדולים שכולם צועקים להשם, אבל ברגע, אם אחד מהם ייסע לא יודע לאן, לא ישר מזה זכר, סימן שזה לא אמיתי, אז יכול להיות שכמעט כולם ככה. סיפר לי יהודי, שמעתי את זה מיהודי בצעירותי, הוא היה מורה שלי. שמעתי את זה ממנו אחר כך, הוא כבר לא היה מורה שלי יותר. הוא סיפר על שני שכנים, על יהודי שגר בדרום אמריקה, בדרום אמריקה, והגיעו שני יהודים מארץ ישראל. אחד הגיע בשביל ביזנס, שני יהודים חרדים הגיעו מארץ ישראל, אחד הגיע בשביל ביזנס, אחד הגיע בשביל שליחות. הוא עשה שם תלמוד תורה, לא יודע, הוא הגיע בשביל איזה שליחות. והיהודי הזה פגש אותו, את המורה שלי, לא יודע איפה הוא פגש אותו, הוא בא לבקר בארץ. הוא סיפר לו, יש לי שני שכנים, אחד מהם, כל הזמן מדרדר והולך, היהדות שלו כל הזמן יורדת. והשני כל הזמן מתחזק והולך. הוא כל פעם יותר טוב. איך זה יכול להיות דבר כזה? מאיפה זה בא? אז אמר לו, תגיד לי, מה הם עושים השכנים האלה? בשביל מה הם באו? הוא אמר לו, זה שמדרדר והולך, זה אחד שבא בשביל לעשות ביזנס. זה שמתחזק והולך, זה אחד שבא לפתוח תלמוד תורה. הוא אמר לו, הנה, אתה אמרת את התשובה, מה אתה שואל שאלות? בן אדם שבא, אם המוטיבציה, זה מה שקובע. יהודי שיודע, השם גלגל מישהו לגור במקום לא סימפטי. קורה. לא יודע איך שזה קורה. אבל הוא יודע מה השם מצדה גבר קוננו, אני לא בחרתי בזה. הקדוש ברוך הוא גלגל אותי לכאן. בוא נסתכל מסביב ונראה מה אפשר לעשות. אתם ברמת השרון? למה אתם ברמת השרון?
מקום סימפטי.
כי פחות חמה שבאילת. למה אתם פה? מה?
שאלה טובה.
השם גלגל אתכם פה, ושתסתכלו מסביב מה אפשר לעשות פה. נכון? לא בשביל לשבת פה במקום דרוך. כמו בתרגילי טס, בכלא. שהיה פעם בכלא 4. הם מוצאים את האסירים, עושים להם שמאל ימין על אותו מקום עד שנפשם יוצאת. ימאס להם בשמש, בזה, במקום דרוך. זה מה שאתם עושים פה. מי יודע אם הנפש האלוקית שלכם לא סובלת יותר מהאסירים שם. מה יש מה לחפש פה? אם לא פועלים פה, מה יש מה לחפש פה? אם הקדוש ברוך הוא גלגל אתכם לכאן, אז כל אחד צריך לדעת שהוא פועל לפחות עם יהודי אחד. ויש לנו תורת רבנו, אפשר לדבר בגובה העיניים איך אומרים, תגידו להם, תבואו איך שתבואו, העיקר שתבואו. תבואו כמו שאתם, העיקר שתבואו. ספרו להם את הסיפור. ענה ואמר, כתוב זאת זיכרון בספר, למען ידעו בימים הבאים, שכבר היה מי שידע זאת מקודם, וידעו להתחזק באמונה בו יתברך וצדיקה ואמיתיים. אם יודעים מקודם, יותר קל לסבול. זה כלל ידוע. פעם אחת היה מדבר מעניין אלול, ואמר שמה שנוהגים לומר תיקונים באלול, זה עבודה לא פשוטה, שיש לו זמן, יכול לעשות את זה. למי ראש חודש אלול עד יום כיפור, לקרוא פעם אחת את כל הספר תיקוני זוהר. רק להגיד את המילים אפילו. זה המון המון דיבורים, זה הרבה. יש שם חלוקה לפי ימים, אבל החלוקה הזאת היא חלוקה משובשת. יש ימים שהוא נותן דף, יש ימים שהוא נותן 30 דפים. אבל חלקו את זה מחדש עוד פעם בשנים האחרונות, חלקו את זה נכון, חלוקה שווה. עם החלוקה הזאת אפשר איכשהו לגמור את התיקונים באלול. אלול וימים הראשונים של תשרי. אבל זה בכל אופן לא קל. שמה שנוהגים לומר תיקונים באלול, שהניגון של התיקונים, מהניגון הזה לבד נעשים מזה דברים גדולים למעלה. היה איזה נוסח שהיו קוראים את התיקונים. וגם החלישות הלב שיש לכל אחד אז, מחמת שכל אחד מתאחר אז בית המדרש יותר מרגילותו. מכל זה נעשה דברים עליונים ותיקונים גדולים למעלה.
איזה חלישות הלב?
חלישות הלב שהוא רעב. הוא רגיל לכל אחד תפילה, פה יש לו עוד חצי שעה אחר כך או שעה אחר כך. הוא רעב. סיפר בשבחו, לא תמיד אנשים לא מבינים למה רבנו היה כל כך הרבה משבח את עצמו, אני לא יודע אם כל כך הרבה, אבל יש כמה נקודות שרבנו דיבר בשבח עצמו, הוא אמר שהוא עושה את זה בשביל קנאת סופרים. ככה רבי נתן מביא, קנאת סופרים את הרבה חוכמה. שידע כל דברי העץ חיים ופרי עץ חיים וכל כתבי אריזה על זכרונו לברכה מספר הזוהר והעיקר מהתיקונים. זו עבודה מאוד קשה. לאחר מעשה כל אחד חכם. אחרי שהרבי חיים ויטל חיבר את הספרים, את העץ חיים ואת הפרי עץ חיים, הפרי עץ חיים זה בעצם וריאציה של ספר הכוונות. אחרי שכל זה כבר כתוב, אז אפשר למצוא הקבלות בדברי הזוהר. זה כתוב בסגנון אחר לגמרי, כתוב, זה זורם אחר. הזוהר יותר כתוב כמו מדרש, זה כתוב יותר כמו סוגיה, לעומק. קשה לזהות את זה עם מה שכתוב בזוהר, אבל אחרי ששניהם כתובים, איכשהו אפשר להגיד שזה מכוון לזה וזה מכוון לזה, רואים שם. אבל לפני שכל הדברים האלה היו כתובים, למצוא את הרעיונות שכתובים בעץ חיים, בתוך הזוהר, כשיש רק את הזוהר, זה עבודה לא פשוטה. זה סוג של לימוד מלמעלה למטה. לא דיברנו על זה אף פעם. דיברנו על זה פעם. אתם זוכרים שדיברנו פעם על משהו כזה? וזה יש רק ליחידי סגולה. יש לימוד מלמטה למעלה, שבן אדם אוסף את כל הפרטים, ואז הוא מגיע לפרינציפ, ואז הוא שומר על הפרטים שרלוונטיים. יש פרטים שהם כך היה, מה שהיה כך היה, אבל לא רלוונטי. מה שרלוונטי הוא שומר לעצמו, העיקר הוא מגיע מלמטה. ויש פרטים שאם הפרטים מוכיחים אחרת, אז הוא חוזר במהבנה שלו, והוא מחפש הבנה יותר אמיתית. הפרטים מנחים אותו. זה כמו שבן אדם הולך עם ציוני דרך. אומרים לו, פה תפני ימינה, פה תפני שמאלה, סוג של עבודה כזאת. אבל יש בחינה של שלח אורך ועמיתך, הם הינחוני. ויהיון אל הר קודשך ואל משכנותיך, שומרים בחצות. שם אז מלמעלה למטה, שלח אורך ועמיתך, הם הינכונים. זה סיפור אחר לגמרי, זה בן אדם שזוכה, שמאיר לו מלמעלה, אז הוא רואה בבת אחת את העומק בתוך המילים. הרבה הרבה הגיעה של מלמטה למעלה, הרבה שנים, והרבה שנים של חוסר הבנה וכל זה, ואם בן אדם לא מתייאש בדרך, אז הוא זוכה שנפתח לו פתח, שזה מאיר לו מלמעלה. כשזה מאיר לו מלמעלה, אז הוא רואה בכל מקום את כל המקבילות שיש לזה. זאת אומרת, הוא רואה פסוק, רש"י אומר, הוא מביא פסוק, קטעי רש"י של הדקדוק, בדרך כלל מדברים על זה. הוא מביא פסוק והוא מסביר אותו, אז הוא מיד אומר פסוק אחר ששם רואים שזה הפירוש. איך פתאום צץ לך הפסוק האחר? אתה לומד עכשיו פה. אבל העיר לו העומק, אז מיד יתחבר לו עוד פסוק. וכן הלאה, אם מישהו מתחבר באמת לאיזה מאמר חז"ל או משהו, אז על ידי מאמר חז"ל אחד הוא מבין את כל מה שקשור עם אותו דבר. אז אם בזוהר אתה רואה כמה מילים, שהמילים האלה אתה תופס אותם עד הסוף, אז אתה רואה את כל התמונה, אם אתה אחר כך פותח את העץ חיים, אז אתה אומר, הנה, זה כבר היה כתוב בזוהר. כאילו זה לא חידש לך כלום.
זה על ידי הבעל של ההבנה מלמטה למעלה או תפילה?
אני שמעתי הבנה מלמטה למעלה, ואת יתר המילים שלך לא שמעתי. אמור שנית.
היכולת הזאת של מלמעלה למטה,
כן.
זה על ידי הרבה זמן של מלמטה למעלה, כן, או על ידי כן. תפילה?
זה גם תפילה, גם תפילה זה התערותא דלתתא. אני התכוונתי לומר שזה בא על ידי התערותא דלתתא. לא התכוונתי שהעבודה מלמטה זה תרגולת, כדי שהמוח ישתפר. זה התערותא דלתתא. אם בן אדם עושה את מה שמוטל עליו, וכתוב בפסוק, לקל גומר, אקרא לאלוקים עליון, לקל גומר עליי. אני קורא זה גם תורה וגם תפילה. הקורא בתורה, אליך השם אקרא, זה תפילה. אקרא לאלוקים עליון, הוא מתעסק עם שם אלוקים, עם לשון רבים, עם כל הפרטים, עם מידת הדין שתלויה עליו. והקל זה מידת החסד. הקל גומר עליי, אז אני מקבל מלמעלה. והפליג מאוד... מאוד כמה פעמים בשבח גדולת קדושת התיקוני זוהר, והיה רגיל לעסוק בו ביותר גם בכל השנה, אפילו שלא בימי אלול, ואמר שבספר התיקונים כלולים כל החוכמות שבעולם. היה יהודי בפולין שנהרג בשואה, סיפרתי לכם עליו לפני כמה שבועות, רבי שמעון מזליחוב. עבר הזמן, החזרתי לכם היום את כל החובות. בריבית עם ריבית דריבית. היה רבי שמעון מזליחוב.
אנחנו עכשיו בעלי חוב?
רבי שמעון מזליחוב היה יהודי גאון, הוא היה ראש ישיבה בישיבה של רבי מאיר שפירא, זה שייסד את הדף היומי. בישיבה שלו הוא היה ראש ישיבה, הוא היה מגדולי הקנאים בדור גם. היה יהודי מאוד מיוחד, והוא היה בקיא בכל, הוא ידע את הכל בעל פה. היה לו הבנה עמוקה וזיכרון יוצא מן הכלל, לא שכח כלום. פעם ראה משהו, הוא זכר אותו. אז הוא אמר שאיך שהוא מבין, כל הליקוטי מהר"ן זה פירוש על תיקוני זוהר. ככה הוא אמר. אנשים סיפרו את זה בשמו, אם היית שואל אותם, נו וזה נכון? אנחנו לא יודעים. הוא אמר ככה, איך אנחנו יכולים לדעת? אבל על כל פנים תראו מי אמר את זה. טוב, אנחנו בקוף חפתת. השם יברך אתכם.
תודה רבה.
תודה רבה.
גם לך. זהו, אני לא נותן לך לעבור, נכון? מה אני אעשה שהברכיים שלי הלכו כבר? לא, לא, לא צריך, זה בסדר. עוד לא. עוד לא בינתיים. טוב. שמברך אתכם.